דיברנו על העניין של המצווה, נכון? שהיא בעצם כוללת את כל המצוות.
שכל מצווה חייבת להכיל אותה.
כן, שכל המצוות חייבות להכיל אותה. טוב, אז אנחנו נתחיל מה... אתם שבין אדם לחברו, אולם איך יכולה אותה מצווה אחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה. זאת אומרת, שאלנו את השאלה, סיימנו בשאלה, איך יכול להיות שמצווה כזאת של ואהבת לרעך כמוך יכולה להכיל את רוב מצוות התורה ולהכיל גם את המצוות בין אדם למקום? כי הרי ואהבת לרעך כמוך, לכאורה, זה בין אדם לחברו. אלא שכאן יש לנו הפתעה. זה לא כל כך פשוט. רש"י אומר לנו במסכת שבת למד א' על עניין של ואהבת לרעך כמוך, שואל רש"י, מי זה רעך? רעך זהו הקדוש ברוך הוא. כך הוא אומר. זאת אומרת, שכשאני מדבר על ואהבת לרעך כמוך, אני מדבר בעצם על אהבת הקדוש ברוך הוא שנמצא ברע שאני מדבר עליו. כלומר, למרות שאני מתייחס לרע, כן, אני לא פוגש את הרע, שהוא בעצם גם יכול להיות הרע, רעך זה גם הרע. איך אני יכול לאהוב רע? ואהבת לרעך את הרע שלך כמוך. יש כאן עניין מלא, גדוש, וצריך להעמיק קצת בעניין. אני אנסה ככה בקיצור להסביר את העניין. כשאנחנו מדברים על אהבה, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, יש מלא סוגים של אהבה. אהבה של בן אדם לאשתו שונה מכל סוגי אהבה אחרים. אסור לאהוב את אשתו, אסור לאהוב את בעלך, כמו שאבא אוהב ילד, כמו שהורים אוהבים, קרובי משפחה אוהבים וכו' וכו'. למה? כי יש הבדל עצום בין שתי האהבות האלה, בין שני סוגי אהבה. האהבה הזאת של הורים, של קרובי משפחה, של... זה אהבה טבעית. האהבה הטבעית הזאת היא נובעת מעצם העובדה שיש לנו קרבה. כלומר, חסר לה משהו שזה בעצם הבחירה. אין בחירה באהבה של הילד שלי. אני לא בוחר, זה חלק ממני. החידוש באהבת אישה, באהבת גבר, זה חידוש שנתחדש על ידי ההפרדה בין אחד לשני, והריחוק שמהווה אפשרות להתקרב בבחירה אמיתית וחופשית. זאת אומרת, רק בבחירה כזאת, אנחנו מגיעים למדרגה גבוהה יותר, מאשר אהבה טבעית של אבא ואמא. זה סוד הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. כלומר, תעזוב את סגנון האהבה הזה של אבא ואימא, ודבק באשתו כדי להתדבק, כדי לדבוק באשתך, ואז והיו לבשר אחד שהוא חדש מאוד וגדול מאוד, שונה לחלוטין מהאהבה של אבא ואימא. צריך לעזוב סוג, סגנון אבא ואימא כדי לדבוק באישה. במילים אחרות, אם אתה לא עוזב את אהבת אבא ואימא, ואתה תאהב את אשתך, תאהבי את בעלך, כמו שאתה אוהב את אבא ואימא, זה יהיה סוג לא נכון של אהבה. יש כאן מדרגה הרבה יותר פנימית. לא ניכנס לכל העניינים עכשיו, אבל אני חוזר למה שאמרנו. רש"י אומר ומגלה לנו סוד, רעך ואהבת לרעך כמוך, זה רעך, אומר רש"י, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא רעך. זאת אומרת שכשאני אוהב את רעי, זה בעצם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר בשיר השירים, למען החייר ורעי, כן? לא בשיר השירים, בכל הפסוקים, אבל רעייתי בשיר השירים וכו'. זאת אומרת שהקשר בינינו לבינו זה קשר של רע. לכן, ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י, זה הקדוש ברוך הוא. אני צריך לאהוב בעצם את האלוהי שבשני. מה זה אומר לאהוב את האלוהי שבשני? אנחנו לא מבינים. אי אפשר לאהוב אלוהי, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. אז איך אפשר לאהוב? אז פשוט מאוד, אין לזה אפשרות לביטוי במילים. זאת אהבה שהיא למעלה מהגדרות, למעלה מן השכל, זה מין קליק, מורי ורבי קורא לזה קליק. כן? שאם אתה מרגיש ואתה חי את זה, זהו. כלומר, לפי עניין זה, לא צריך לפגוש אישה או גבר 30 פעם לפני שמתחתנים. זה שטויות. אדרבה, כל יום שעובר ואתה פוגש אותו יותר, אתה רק נכנס להגדרות שכליות יותר, ואתה רק מתרחק ממנו. כלומר, כדי להתחתן, חייבים להרגיש את הקליק הזה, והקליק הזה הוא למעלה מכל היגיון, למעלה מכל מילה, אין לי אפילו מילה בעברית כדי להגדיר את זה. ואם אתה מתחיל לחשוב, וכל העניין הוא רק שכלי בינך לבינה, אז יש כאן בעיה, זה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטל האהבה. אז יש כאן בעייתיות גדולה מאוד. לכן הדבר הוא מאוד 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 גבוה, ומה זה הגבוה הזה? אנחנו קוראים לו בשם, שכינה. כשם שאני לא יכול להגדיר שכינה, כך אני לא יכול להגדיר את אהבתי אליה, זה משהו שבינינו, זה כוח אלוהי, זה נקרא רעך, זה האלוהי שביני לבינה. ואני צריך להרגיש את המשותף הזה, האלוהי הזה. זה אומר גם שאין דבר כזה, כן, אחד עם אחת וממש רק הם מתאימים. כלומר, כמה שאתה גדול יותר בתורה, אתה יכול להתחתן עם כל אישה. בתנאי שהיא ישראל. אתה חייב להגיע למדרגה הזאת ויש לך באפשרותך לאהוב את האישה הזאת. וזה לא פספוס של אחת ונגמר כל העולם סגור בגלל שאיבדתי את האחת. זה אצל גדולי ישראל. זאת אומרת שיש אהבת ישראל כל כך גדולה שהיא מתאפשרת עם כולם. זה בניין גבוה מאוד שהוא קשה. קשה להבין אותו, כי הוא לא נתון למדרגות של שכל והבנה. מדרגה שעוברת את הבחינה האנושית, השכלית, הרציונלית שלנו, והיא בגדר של שכינה ביניהם.
אותו דבר בשביל אישה?
אותו דבר בשביל אישה, כן. וזה מדרגה גבוהה מאוד.
זאת אומרת, שאני
יכולה להתחתן עם כל אחד? כן. בסדר? עכשיו, זה מוציא אותנו מעניין של...
אז יש קליק עם כל אחד.
מה? נכון, יכול להיות קליק עם כל אחד. עכשיו, יש וטו שכלי. אני לא אומר שהשכל צריך לנטרל אותו לחלוטין. השכל לא מנוטרל כאן. אבל הוא צריך להיות רק בגדר של וטו, לדעת אם דברים יכולים להתאים בחיים, אבל לא הולכים לפגוש אישה ומתחתנים עם שיטה. כן? למשל, אישה התקשרה השבוע ואומרת לי, פגשתי מישהו, והוא שואל אותי אם אני חבדניקית. ואני לא. והוא חבדניק. אז אמרתי לו, אני לא יכולה להשתנות בגיל שלי, כי קצת כבר... בסביב ה-50. אז שאלתי אותה, הוא רוצה אישה או שיטה? עם מי הוא מתחתן? כן. עכשיו, אי אפשר להתחתן עם שיטות. זה שלא תוכל לחיות איתה ביום יום, זאת טעות אנושית, זה לא נכון. אפשר לחיות עם כל אחד, בגלל שאתה לא מגדיר את האהבה שלך בסיבתיות. אם האהבה שלך היא סיבתית, אז כל דבר יתקע אותך, וכל דבר שלא תמצא משותף עם השני, אתה לא תאהב אותו ולא תוכל לאהוב שום דבר, ובעצם אתה לא אוהב אף אחד, כי כולם שונים. סוד האהבה הוא למעלה מן השכל. למעלה מכל המדרגות שאנחנו יכולים להגדיר אותן בסיבתיות שכלית רציונלית. הרבה יותר גבוה, ולכן פגישה 2 מספיק.
אבל אחרי זה יש...
יש יום יום, שם זה הבניין. זה בדיוק העניין של היהדות. זאת אומרת, מתי אני מתחיל לחפש את המשותף הזה? אחרי שהתחתן. ושם אני בונה אותו כל יום יותר ויותר. אני לא מחפש קודם כל לאהוב אותו מהבחינה השכלית שהכל יתאים לי, וכשאני מגיע לחתונה, שם אני לא יודע איך זה ממשיך. אלא החתונה היא ההתחלה של הבניין. לכן רק להכיר את הקליק הזה, המשותף, זה מספיק. ברגע שמתחתנים, אז הבניין מתחיל להיבנות יום, 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 יום. כל יום מוסיפים, מוסיף והולך. יש כאן מדרגה מאוד פנימית, רק כדי להגדיר לכם את העניין הזה של ריחה. ריחה זה הקדוש ברוך הוא, דבר שאני לא יכול להבין אותו, לא יכול לתפוס אותו, אבל זה ככה, אין לי סיבה. במילים אחרות, אם שואלים אתכם למה את אוהבת אותו, למה הוא אוהב אותך, אל תגידי בגלל, 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 בגלל. כל בגלל כזה שובר אותך.
מה זה המצב של אהבה?
כן, המצב של אהבה, עכשיו השאלה שלך זה הביטוי. הביטוי של אהבה. אז בשביל זה צריך הקדמה. כן? הקדוש ברוך הוא אוהב את עולמו. איך הוא מבטא את זה? הוא נותן לעולמו. עולם, חסד, ייבנה. חסד זה לא במובן התורני של נתינת צדקה. חסד, במובנה של חז"ל, זה אהבה. קוראים לה אהבה חסד. כלומר, כשאני מתחסד עם השני, זה נקרא אהבה. כלומר, מה אני עושה? אני פוגש את עצמי בו. מי זה העצמי? נשמתי. לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. תנאי ראשון לאהבת הזולת, לאהוב אותו לפחות כמוני. איך אני אוהב את עצמי? עם הרבה הרבה הנחות. עם כל השטויות שאני עושה, אני עושה לעצמי הנחות, וכל יום מטפח את עצמי, מנקה את עצמי, רוחץ את עצמי, אני טוב אליי. אני קרוב מאוד אל עצמי. וכשמשהו לא עשיתי, אז בסופו של דבר אני אומר, טוב, תשמע, מה אני... אותן הנחות תעשה לשני. ואהבת לרעך כמוך. איך שאתה אוהב את עצמך, עם כל ההנחות עכשיו, והרבה יותר מזה, ככה אתה צריך לאהוב את השני. אם לא, אתה לא בגדר אהבה. כלומר, זאת נתינה בלתי פוסקת, שכל דבר שחסר, אני מנסה להשלים אותו אליי.
כל מה שאתה רואה במישהו אחר, אתה בעצם רואה את עצמך?
נכון. כן. אדם רואה בעצם את ההשתקפות שלו בשני. עכשיו, אם אני משלים את עצמי כל רגע, אני צמא, אני שותה, אני רעב, אני אוכל. קשה לי קצת, אני מרגיש מלוכלך, אני הולך להתרחץ. קשה לי זה, אני עושה לעצמי הרבה טובות. כל היום אני דואג בעצם לעצמי. כל אחד מאיתנו דואג לעצמו. זה שלילי או חיובי?
חיובי.
זה החיים. אוי ואבוי אם אדם לא יאהב את עצמו עד כדי כך שידאג לעצמו לחיים שלו. ברגע שאתה אוהב מישהו, מישהי, אשתך, בעלך, את צריכה לאהוב אותו באותן מדרגות. זאת אהבה אמיתית. עכשיו, את עושה חשבון שכלי עם עצמך? לא. נכון?
אתה עושה חשבון שכלי עם עצמך.
את לא עושה שום חשבון שכלי עם עצמך כדי לאהוב את עצמך. סליחה. אם לא, זאת מחלה. לא אוהבים את עצמנו בגלל חשבונות. מחר בבוקר, טוב. אפילו שלא עשית דבר שמתאים לפנימיות שלך בבוקר, תקומי ולא תתני מכות לעצמך, נכון? תתרחצי ותגיד, טוב, איך אני ניגשת לעניין? קודם כל עשית לעצמך הרבה טוב. זה למעלה מן ההיגיון? זה פשוט לחיות. אותו עניין צריך להיות עם השני. אם אני צריך לחשוב בהיגיון למה אני עושה טוב ומטיב לעצמי, אני מתחיל להיות קצת חולה. יש אנשים שמענישים את עצמם. מחלה נפשית. יש בעיה בדבר הזה. כלומר, אני צריך להיות טוב אליי. הטוב הזה הוא טבעי והוא נורמלי, וככה צריך להיות. ככה אני צריך לאהוב את השני. זאת מדרגת האהבה. ככה בודקים באמת אם אני אוהב, או שיש סיבתיות לאהבתי, ואז אני מוריד את המינון, את המדרגה של האהבה, ואני לא יודע איך קוראים לזה. אבל אהבה שהתורה מגדירה אותה, זאת האהבה הזאת. לפני השכל, לפני הסיבות, לפני השיטות, אני מוכן ואני יכול לאהוב אותה אפילו שהיא שונה ממני לחלוטין. כי אני מזדהה עם האלוהי שבתוכה וזה מספיק לי. אחרי זה אנחנו נלמד, יש לה את השיטות שלה, את הצורת דיבור שלה, את הרגשות שלה, הרי כבר איש ואישה זה שני עולמות. אז אם היית צריך להשתוות לצורתה, לא הייתי מתחתן. כי הרי אני כבר עולם אחר והיא עולם אחר, ככה אומרים חז"ל. אז עצם העובדה שאני בכלל מתחתן עם המין השונה לי, זה אומר שבעצם אני מסוגל להכיל גם את השונה לחלוטין ממני. זאת אהבה אמיתית שהיא לא תלויה בשום שכל, בשום סיבתיות. אחרי זה, כמו שאמרתי, בונים את האהבה הזאת יום יום ומסתדרים. יש אנשים שאין להם בכלל אותו סגנון חיים, דתיים וחילונים באותו בית, ויש אהבה עצומה אינסופית ביניהם. וזה אפשרי, וזה עובד. זאת אהבה אמיתית. אני לא מתחתן עם שיטה, אני לא מתחתן עם סגנון, אני לא מתחתן עם כיוון בחיים, עם רעיון, עם אידאה. זה לא חשוב. בנושא אהבה זה לא חשוב, זה לא עולה בשם הדבר הזה. אלא אם כן זאת לא אהבה אמיתית. אז אני לא יודע מה זה. אהבה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זאת אהבה אבסולוטית שהיא למעלה מכל היגיון. הדבר הזה צריך להיות מאוד מאוד מובן וברור. כמו שאני מטיב לעצמי בלי שום שכל, וכל רגע אני נושם אפילו בלי לדעת. אתם יודעים כמה נשימות עכשיו נשמתם? כי אתם רוצות לחיות. יש משהו אינסטינקטיבי, פנימי, תוכי, שנותן לכם כל רגע, אני רוצה להטיב, אני רוצה לחיות, עוד, תן לי לנשום. לא חושבים על זה, לא בודקים את זה, זה פשוט עובד כי המנגנון שלי עובד בצורה כזאת, ואני לא חונק את עצמי, אלא נותן לעצמי חיים. ככה צריך להיות עם השני.
בטבע שלנו אנחנו לעצמנו כל הזמן.
יפה. אז העניין הזה צריך להיות כמה, לכן, זה מעל, זה בדיוק מה שאני אומר, זה מעל הטבע. וזה אותו עניין שצריך להיות עם השני. זה מה שצריך למצוא אצל השני.
זה מה שצריך להיות בפרפקט של הפרפקט, ושאתה מדבר על זה שזה לפני החתונה, ואומרים שאהבה היא לא תנאי אמיתי, אהבה היא לא תנאי בכלל, זה קיים רק בין אמא לילד.
לא. זאת אהבה ש... לא, 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 לא.
אהבה היא לא תנאי בכלל.
לא, לא. לא,
לא. במשך החיים הנשואים, כל מיני דברים קורים שזה כבר...
זאת לא אהבה. זאת אהבה טבעית, בגלל שהוא יצא ממך. אני לא מדבר על זה. להפך. צריך לעזוב את סוג האהבה הזה כדי להתחתן. להתחתן זה לא דבר שהוא המשך שלי. זה להתחתן עם האופוזיט, עם ההפוך לי אולי. זה לא המשך שיצא ממני. זאת אהבה של אבא ובן, של אמא ובן. אנחנו לא מדברים על זה. אוי ואבוי להגיע לאהבה כזאת. הרב קוק מאוד מאוד מקפיד לומר שאסור לאהוב את בעלך או את אשתך. אהבה כזאת, כן?
זה לא מה שאני אומרת. לא, זה לא מה שאני אומרת. מה שאני אומרת שהאהבה...
לא, כי את לקחת את זה כאידאל.
לא. זה לא
ידע,
זה הטבע, זה מה שהטבע
נותן. יפה, אבל זה לא אהבה של זוג.
לא, אני לא אומרת שזה אהבה של זוג, אבל זה אהבה, כאילו, זה משהו ש...
אתה הלכת להגיד, אחי, אחי, אחי...
לא, אותה היא 100%, 100%, 100%, 100%.
לא, כי זה את.
דווקא זה
שונה,
יש
את
היצירה הכי גדולה.
כל
אימא,
זה באימהות.
לא, אני אומר זה את, בגלל שזה את. הבן הוא את. את זה אמרתי. לכן זה טבע, זה לא בחירה.
אז זה סוג אחר של אהבה.
יפה. את האהבה הזאת, את הסוג הזה צריך לעזוב כדי לאהוב בן זוג. רק בבן זוג יש בחירה. אין דבר כזה בשום דבר אחר. אני בוחר את האלוהי שבו. זאת בחירה. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת עיקרי אישה, עזר כנגדו. מול. בבחירה חופשית, לא גב אל גב כמו שהם נולדו, כמו שהם נבראו, סליחה, כי אדם וחווה נבראו גב אל גב, מה זה אומר מבחינה רעיונית? בלי שום בחירה. זה לא טוב, הם לבודים. לא טוב היות האדם לבוד, לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. כדי שיעבור המצב הזה של טבעי לבחירי, צריך להרדים את הגבר, צריך לעשות ניתוח. בהיסטוריה זה מה שקרה לאדם הראשון. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן. ויקח אחת מצלעותיו, ואז הוא בונה את האישה, וכבר האישה עכשיו הוא יכול לקום ולהגיד, לא רוצה לראות אותה. אבל הוא בוחר בה, בחירה אמיתית. ולכן אסור להתחתן עם אישה בלי לראות אותה. ככה כתוב. שמה יראה בה דבר מגונה ותתגנה בעיניו. אומרת הגמרא, זה כבר טעם, נכון? אבל הגמרא מוסיפה עוד דבר שמשנה את כל מה שהיא אמרה לפני כן. שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. כבר משנה את כל התמונה. עכשיו בלבלת אותנו. עד עכשיו אמרת לי, אל תתחתן איתה שמה תמצא בדבר מגונה. עכשיו אתה אומר לי, מצווה מדאורייתא שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, וזה אני כבר לא מבין, כי רעך זה קודש ברוך הוא, אומר רש"י שמה במקום. לאהוב את האלוהי שבה. כלומר שכינה ביניהם. אבל זה לא עניין של לצאת ולהיכנס עם 200 שאלות. כן? אתה בא לשידוך? טוב. שאלה ראשונה. כן? ואתה מתחיל לעשות רשימה של כל העניין. יש לך קליק איתה? נגמר הסיפור. אין קליק, אתה לא תבנה בניין, אתה מתחתן עם 200 שאלות. אז אם יש שאלה אחת שלא שאלת פה והיא תופיע אחרי החתונה, מה תעשה? זה לא עובד ככה, זאת לא חתונה. וככל שיש פגישות יותר, הדבר מתקלקל.
או נבנה.
לא, כי זה החתונה. אי אפשר לבנות לפני החתונה. זה היהדות. יהדות זה כשמתחתנים, כן, אני אגיד לך גם סוד, אפשר להיות עם אישה במשך 8 שנים, וביום החתונה להתגרש למחורת. למרות ששמונה שנים עבדו יפה. למה? כי לא היה דבק מבחינה רוחנית שמהווה העניין הזה של קידושים, כי הקידושים זה לא להתחתן עם אישה, וזה הסוד הגדול. אז עם מי אני מתחתן? זה לא סתם. זה לא אני והיא. עובדה שבברכה הראשונה בחופה, מה אנחנו מברכים? ברוך אתה השם מקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. איפה החתן? איפה הקלה? הם לא עולים בשם? מה בלבלת אותי עכשיו? מי מתחתן עם מי? אני לא מבין, באתי לחתונה שלי? או של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל? זה הסוד הגדול. כשאתה מבין מה קורה בחתונה, שאתה לא רק מצאת מישהי שתתאים לך כאן וזה מסתיים כאן ועכשיו, אלא אתה מביא עכשיו אלוהות ביניכם, ולכן זה חופתו של קודש הבריך הוא עם כל כנסת ישראל בחתונה הקטנה שלך, אז הבנת מה זה חתונה. זה נקרא שכינה ביניהם. כלומר, לא המשפחה בונה את עם ישראל, אלא עם ישראל מתפרט למשפחות. כמו הכלל שנותן לפרטים. זה לא שאנחנו בונים זוגות, 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 ואז אנחנו בונים עם. לא. העם משפיע ויורד בין הזוגות. שכינה ביניהם. זאת הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. שכינה ביניהם. וכל השאר זה אש אוכלתן, חזק שלום. מה זה האש אוכלתן? למה לא עשית ככה? למה עשית ככה? למה אתה כזה? למה זה? ולמה זה כל היום, כל היום, כל היום? הערות בעין במקום הערות באלף. זה הנזק הכי גדול שיכול להיות. וכל זה למה? כי אתה לא מקבל את אנוכי השם אלוהיך. אתה הפכת את אנוכי לאנוכי. זה אותן אותיות. אבל אתה ניגש לחתונה עם רצון לקבל לעצמך כיפים. אם מוצאת חן בעיניי, אני יכול לקבל ממנה, למרות שזה בתת מודע. הופעת החתן, כמו הופעת הקלה לזוגיות, זה אני נותן. נקודה. הקדוש ברוך הוא לא מקבל מאיתנו שום דבר. הוא נותן. ואנחנו צריכים להתייחס אליו לא כ... מקבלים ממנו, שואפים לקבל ממנו כמו חליבת פרח, חס ושלום, אלא תנו עוז לאלוהים ותנו כבוד לתורה, תנו, 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 תנו. זאת הקבלה האמיתית. מקבלים כשנותנים. תקבלי אהבה כשתתני אהבה. תקבלי כסף כשתתני כסף. תקבלי שמחה כשתשדרי שמחה. וכו' 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 וכו'. אם הדבר מתחיל ברצון לקבל, זה מתחיל ומסתיים בכלי הקטן שבנית לך לעצמך עד היום, וגם הכלי הזה לא מחזיק מעמד, כי הוא אנוכי, והוא מסלק את אנוכי השם אלוהיך חס ושלום. זה בניין גדול מאוד. אנחנו מדברים כאן על אהבה, על האנוכי הזה, על ואהבת לרעך כמוך. רעך זה קודשא בריחו, אומר רש"י. סוד עצום. מילה אחת שזרק רש"י, שינתה את כל המצב. בסדר? אז אנחנו נמשיך בטקסט ונראה איך זה מתפתח.
יש לך שאלה רגע.
כן.
אחד שהעניין של הרשימה הזאת שבאים עם השאלות, בדרך כלל כל התשובות שאתה רוצה לקבל אתה לא מקבל, ובכל זאת מתחתנים עם אותם אנשים.
למה?
שזה מעל השכל.
כשאני מקבל זוג שבא אחרי 30 פגישות ואני אומר לבחורה, מתי החלטת שאת רוצה להתחתן? מה היא עונה לי בדרך כלל?
פגישה.
ברגע הראשון. אז בשביל מה כל הפגישות אחר כך?
אז מה זה משנה?
כן. מה?
אז מה זה משנה?
בדיוק, זה...
לא, כי זה מזל של הברכה עכשיו, הקדוש ברוך הוא הציל אותה, זה יכול היה להזיק. כן? כי זה היה רק דברים שמורידים את ההרגשה הראשונה האמיתית להרגשות של שכל ולסיבתיות. זה הוריד את זה ממדרגה. כלומר, האדם או היא, הגבר או האישה, חזרו למצב של על כן יתחבר איש אל אביו ואל אמו. מה זה אבא ואמא בתורת הקבלה? חוכמה ובינה. אם אתה נשאר בחוכמה שלך ובבינה שלך, ואתה לא עוזב אותם, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אז אתה לא יכול להיות ודבק באשתו. מה זה דבקות? זה שכלי? לא. מה זה חשק? זה שכלי? לא. ככה אתה צריך להיות. ואל אישך תשוקתך, זה הבניין שהוא למעלה מן השכל. אבל בבחירה.
וכשהורים מונעים חתונה?
אז לכן אמרתי שיש פה עניין שצריך, יש וטו, אבל צריך לדעת מאיפה זה בא, איך זה בא. מונעים, לא יכולים הורים למנוע חתונה, אם הוא והיא רוצים, אין דבר כזה.
אבל קליק לא יכול להיות גם שקר?
אז זהו, תלוי איך מקבלים את זה, אבל הקליק הזה הוא... צריך להיות דבר מאוד 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 שמרגישים חזק מאוד. והוא למעלה מכל שכל והיגיון. אני אתן לכם דוגמה אחרת. יש דבר יותר גדול מזוג? אין, נכון? הרי זה הדבר הכי חזק. יש הלכה שבאה ואומרת לזוג הזה, תן לה גט. אתם נפרדים, נגמר. בית דין מתערבים, אומרים להם תתגרשו. למה? כי היא רוצה לעלות לארץ ישראל והוא לא. מה הקשר? אנחנו זוג, אנחנו אוהבים. לא. תשחרר אותה, תן לה כסף, היא נוסעת לארץ. אתה תישאר שם בפריס אם אתה רוצה. או להפך. הוא רוצה לעלות, והיא רוצה להישאר שם, הוא מגרש אותה בלי לתת לה גרוש. ככה כתוב בהלכה. והוא עולה לארץ ישראל. אז אני לא מבין שום דבר. הרי הזוגיות זה הדבר הכי יפה שיכול להיות. מה עכשיו נכנסת לי את ארץ ישראל? אני חוזר למה שאמרנו לפניכם. בגלל שהבחינה הזאת של שכינה יכולה להתגלות רק כשעם ישראל בארצו, ועכשיו בנית בעצם מסגרת של עם, העם הזה לא יכול להתגלות בחוץ לארץ. אז ברגע שיש מחלוקת בחבילה הזאת, היא מתפרקת. תראו עד איפה ההלכה הולכת. זאת אומרת, יש יותר גדול מהזוגיות הזאת. מה יותר גדול מהזוגיות הזאת? מה שביניהם. הבחינה הזאת שנקראת עם ישראל, כנסת ישראל. וזה מתגלה בארץ ישראל. לכן כתוב בכתובה והדירה בארץ ישראל ולא יצא בלי שום רשותה וכו' וכו'. זה לא פשוט מה שאנחנו אומרים פה. זה דברים גדולים מאוד שמביאים קודש לזוגיות ולא סתם חיבור כזה רציונלי.
כן, אני התכוונתי שכשהורים מונעים חתונה, אז האם לא האהבה הטבעית בעצם מונעת את האהבה הבאה?
יכול להיות, אני לא יודע כל דבר לגופו.
בסדר, זה לא עניין
מסוים אחד. אי אפשר לשאול, השאלה שלך...
העקרוני הזה...
קשה מאוד, אם אני רוצה להתחתן עם אשתי, אף אחד לא יכול למנוע את זה. גם אם ההורים יגידו, כן? בסופו של דבר, אז הוא יעשה מה שהוא רוצה. כי הכוח הזה, הטבעי, כן, שהוא למעלה מהבניין של השכל, הוא יותר חזק מהכל. זאת העובדה שהוא יותר חזק. זאת אומרת, תעזוב את אבא ואמא ברגע הזה. תלוי. עוד פעם, אני לא יכול, אני מתייחס ככה בכללות, וצריך להיזהר.
עוד משהו.
כן.
בעצם שמעתי רבנית שאומרת שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו לא להיות אבא ואמא. אלא להיות בני זוג לעתיד.
כן.
אז זה בעצם מה שאנחנו עושים. דרך
האהבה
של אב ואמא, הם לומדים
להיות,
איך להיות בני זוג, ולא איך לתפקד כהורים
וילדים. כלומר, לא, וזה מה שהכי חסר. בכל השיעורים של זוגיות, שאי פעם שמעתי, לא מדברים על דבר אחד, על אהבה. מדברים על שותפות. אני לא שותף לאשתי כדי הוא יוציא את הזבל בערב, היא תעשה ככה, תחזור, תעשה לחיוך, היא תיכנס, תעשה... זה הכל מנגנונים לא נכונים, פשוט כדי לעשות כאילו שתרגישו טוב. אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על הבסיס של בראשית. בראשית, אדם הראשון נברא, איך הוא נברא? כמשפחה. ככה מסתיים כל הטקסט של בראשית. כלומר, אדם, חווה והילדים שלהם, כל אחד עם הבת, עם התאומה. זאת אומרת שמשפחה זה אבא ואמא, בן ובת. ככה נברא אדם הראשון, הוא נברא משפחה. ואם הוא נברא משפחה, וכל העניין של הבריאה זה בשבילו, זאת אומרת שכל העניין של הבריאה זה בשביל האדם המשפחתי הזה, והמשפחה הזאת כוללת את כל היקום כולו. את הדגים, את הציפורים ואת הכל, הכל שייך לזוגיות שלי עם אשתי ועם ילדה. זה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים, כן? זה עצום, זה בכלל, זה אי אפשר לדבר על זה בכלל. לכן אני אומר, אין מילים להגדיר את זה. איך זה מתבטא? אני חוזר ומסיים, נתינה. ברגע שיש השפעה לשני, אתה יכול לדבר על אהבה. אהבה זה נתינה. אהבה זה לתת, להשפיע, עולם חסד יבנה, הקדוש ברוך הוא חוזר לעולם הזה דרך החסד, דרך צינור החסד. לא בשום צינור אחר. כלומר, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? הוא נותן לנו.
לתת שלא על מנת לקבל.
כן. לתת על מנת לתת. כל הבניין כאן לאט לאט יתחיל לפתח, אבל התרחקנו שלושת רבע שעה רק על עניין אחד, כן? וצריך להבין אותו. ב.
אצל כהנים זה אחרת?
אצל כהנים זה אחרת.
כי למשל כהן לא יכול להתחתן עם בושה.
עוד פעם, אני אומר לך. עוד פעם.
או להתחתן עם מישהו שיש לו.
כי מה קודם? העם. את מבינה? זה בדיוק עוד דוגמה שאת מביאה לי, למה זה לא רציונלי. זה לא מסתיים בקליק הזה, אלא בעם. אם זה בגדר של עם, בשמירת המעמד של העם, אז אפשר. ברגע שהכהן יוצא מהמסגרת, חז ושלום, הוא מביא לעולם חללים. הילדים האלה נקראים חללים. אני זוכר זוג שבא לפני כמה שנים, אני זוכר אותו ממש כמו אתמול, בחדר לימוד, לא חשוב, סיפור, כן, עם כהנים וכו' וכו', ואמרתי להם לא להתחתן, והם בכל זאת התחתנו, והתגרשו בלגנים של התשאלים.
מה זה החללים בעצם?
זאת אומרת שזה, טוב, לא ניכנס עכשיו להגדרות, זה לא השיעור שלנו, אבל זה הגדרות של ילד שהוא ככה, הוא לא חז ושלום ממזר, כן? אבל רק בעם ישראל קיים הדבר הזה של ממזר. כלומר, דבר שבא ממקום שהוא זר לעם. מעים זר, ממזר, מום זר. לא, לא, זה לא בהגדרות שלנו. בשביל יהודי כל אישה גויה היא בגדר זונה. זה משהו אחר, זה יש הרבה הגדרות, כן? יש הרבה הגדרות, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו בכוונה. אבל העניין כאן זה יותר גדול מהזוגיות שלנו, של שנינו ביחד בתוך בית קטן, כיף לנו. אתם מביאים פיסת עם, לא יודע איך להגיד את זה, כן? זה משהו שעובר את שנינו ביחד. החופה יותר גדולה ממני וממך, בקיצור. זה עובר אותנו. לכן אנחנו באור מקיף. זה בכלל הגדול עלינו, כל הדבר הזה. אני בכלל קטן והיא קטנה, כי אנחנו מביאים דבר שעובר את שנינו. שכינה. כן? זה לא פשוט. זאת עבודה. וכל יום שאני איתה, אני בונה ומגלה עוד יותר את השכינה. כל יום שאני נותן, אני מחדש את הירידה הזאת האלוהית בתוך הבית. לא רק בבית, כי זה כלל ישראל. וזה הולך ומתפשט, מתפשט, מתפשט. זה דבר עצום. זה גדול מאוד, זה הרבה מעבר לקירות הפרטיים שלנו, כן? לכן כל חתונה קטנה, תראו מה אנחנו אומרים לחתן ולכלה, מזל שהם קצת באיזה היי כזה, הם לא מבינים מה קורה. כל המשמח חתן וכלה כאילו בונה אחת מחורבות ירושלים. וואי וואי וואי, מה באתי לעשות? סך הכל ראיתי איזה בחורה מוצאת חן בעיניי. מה? מלך, מלכה, עוד נותנים להם, והוא מתחיל לברך את כולם כמו איזה אדמו"ר. מה קרה? פשוט מאוד, זה לא אתה. יש אלוהות עכשיו שירדה בעוצמה כזאת שאתה פשוט צינור, שכל מה שאתה מברך זה מתברך. אתה בשמחה, כל האבונות שלך בכלל לא קיימים, הכל נעלם תוך רגע אחד בזמן החופה. על ידי שהקדוש ברוך הוא מקדש את כנסת ישראל, כשהוא מכניס את הטבעת לאצבע שלה, אם היינו יכולים לראות מה קורה ביקום, היינו מבינים. זה הסוד. ומי זה השכינה ביניהם? זה הרב שהוא המייצג הזה בין שניהם. זה שכינה ביניהם. הוא רק כאן כדי להמחיש, כן, מה קורה במעמד הזה. זה מדרגות, מדרגות עליונות מאוד.
זאת אומרת
שבמשפט,
שהאהבה היא בעצם טבעית.
נכון, אבל אהבת אישה היא בכירית.
כן, אוקיי. ומהות החיים בעצם החיים עצמם, בגדול.
כן, כן. זה יותר גדול מכל, זה בדיוק כמו החיים. בדיוק כמו החיים והחוכמה. מה יותר חשוב? החיים או השכל? זה אותו דבר. זה בדיוק על זה אני מדבר. כלומר, אני מתרגם את זה למילים אולי שאתם קצת הבנתם יותר עד היום, זה אמונה. פשוט אני חי את הדבר הזה וזהו. זה למעלה מכל הגדרה, למעלה מכל סיבתיות וכו' וכו' וכו'. רגע עצומה, פשוט בקיצור, כן, אפשר לדבר על זה שעות, אבל הבנתם את הרעיון, זה לא סתם פגישה בין שני אנשים, אלא זה גילוי המשותף האלוהי שביניהם. וגילויו כל יום על ידי שאני ממשיך לתת כל יום. כל השפעה כזאת מביאה. והיו לבשר אחד. והיו, זה סוד ההוויה. והיו. י' כ' ו' כ'. זה נקרא והיו לבשר אחד. כלומר, כל פעם שהם והיו לבשר אחד, זה גילוי הוויה. אז תראו כל הדברים, כמה הם חשובים בעניין הזה, וזה פשוט בניין. בניין אמיתי. עוד פעם, מה כתוב בכתובה? כן, על כן, כן, ייתן השם אלוהים את האישה הזאת הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל. וואי וואי, מה עשיתי? אני רוצה רק להתחתן איתה, זה בסדר. מה זה רחל ולאה, בית ישראל? וואי, איפה אתה שולח אותי? זה. אתה עכשיו מתעסק בגדולות, בדבר עצום גדול מאוד. בסדר, אתה לא מבין את זה. הוא לא, כבר לא יודע מה קורה לו, אומרים לו תחתום, הוא חותם. הרבה יותר גבוה מזה. אוקיי, ב' ואם עוד אפשר לנו להתייגע ולמצוא דרך ליישב דבריהם שבכאן, הנה ערוך לעינינו מאמר שני עוד יותר בולט, באותו הגר שבא לפני הלל. כן, למדנו את כל זה כבר. אז אני ממשיך ג' ובטרם נחדור לעומק הדבר עלינו להתבונן במצווה הזאת גופה, כי נצטבנו ואהבת לרעך כמוך, אשר מילת כמוך אומר לנו שתאהב את החבר, את חברך, באותו שיעור שאתה אוהב את עצמך, לא פחות בשום פנים שבעולם. זאת אומרת שאתה מחויב לעמוד תמיד על המשמר, כמו שאמרנו, על עצמך. כל רגע אתה דואג לנשום ולאכול ולהתייפות והכל, ולמלות צורכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית. מכל האומה הישראלית. כי רעך זה קודשא בריך הוא, וקודשא בריך הוא זה גם בך, וגם בה, וגם בו, וגם בכולם. זה מופיע, כן, בתכונה הזאת של עם ישראל. היום אנחנו רואים את זה ברוך השם, כן, חזק. כן, בגלל שאנחנו בזמן של מלחמה. בזמן של מלחמה, אנחנו מרגישים את מה שמלחים בינינו. זה סוד המלחמה. ומחר זה 10 בטבת. וכתוב על 10 בטבת שעתיד להפוך ליום של שמחה. אז אולי בעזרת השם, אם נתאמץ קצת, זה יהיה מחר. כלומר, יהיה נס כל כך גדול מחר, ודבר גדול בעזרת השם שיהיה בישראל, שישנה לנו את 10 בטבת השנה. זה לא סתם מילים באוויר. הרי תהיה שנה כזאת, נכון? צריך להתפלל שזה יהיה מחר בבוקר, בעזרת השם. עם משהו גדול שיהיה. כן, לטובתנו, ובעזרת השם שנצליח דבר גדול, אני אפילו לא רוצה לצמצם את זה. כן, בעזרת השם. בשביל זה צריך להתפלל. בשביל זה צריך להאמין שזה אפשרי, ולא להגיד, אה.
אתה יודע שמי המעון מתפללים? הילדים במעון, בגן ובממש הקורא?
בוודאי. יש דברים שקורים.
פשוט...
אתם יכולים לראות, אנשים לא, בכלל אין עכשיו עניין של דתי או חילוני. אני שמעתי חיילים מדברים, חבל על הזמן, הלוואי עליי. העיתונאים שואלים אותה, אבל בשביל מה אתה עושה? הוא פצוע, כמעט נכה, במיטה, אומר, מה אתה רוצה? אומר לי, רק רוצה לחזור. בשביל מה? אומר, תגידי לי, יש דבר יותר גדול מזה להילחם בשביל עם ישראל? היא לא מבינה אפילו על מה הוא מדבר. העיתונאים
גם בטלוויזיה, יש עיתונאים חילונים לגמרי, שמתחילים להגיד, אנחנו צריכים להתפלל.
זה לא קשור עכשיו, זה עם ישראל. עוד פעם, לא, הם לא מדברים כמו דתיים.
לא, אבל זאת אומרת,
דתי זה עדיין במדרגה התחתונה. הם מדברים כמו עם.
כן, כלל ישראל.
זהו, זה כלל ישראל. זה למעלה מדת. זה למעלה מדת. אני אנטי דתי. בעניין הזה. בסדר? זה נקרא אנטי דתי. כלומר, אני למעלה מהדבר הזה. במחשבה שלי, זה המדרגה שעוברת בכלל את המדרגות האלה, את ההגדרות האלה של דתי וחילוני. הרבה יותר גדול.
זה האור.
זה נגיעה בתכלית, בתמצית של עם ישראל בארצו, של האומה בכללותה. ואתה שומע אנשים שאתה בכלל, אתה לא יודע איזה, יש להם. למה? כי הם במדרגה אחרת. יש הלכה. כשחייל יוצא לקרב, הוא צריך לשכוח את כל המשפחה שלו. למה? כי זו משפחה פרטית. עכשיו הוא נכנס למשפחה הכללית, כלל ישראלית. הוא כבר לא חושב על איש או אישה, אין לו פלאפון בכיס. לא ככה נלחמים. הלכת למדרגה אחרת של אומה. אתה עכשיו הזרוע של קודשא בריך הוא. אתה לא בן אדם פרטי. אתה זרוע של השם. והחיילים חיים את זה, גם אם הם לא מרגישים את זה בשכל, הם חיים את זה. כל חייל. לכן יש להם בגדים של כהונה גדולה. כן, בגדי צהל, כמו שאומר משה, זה בגדי כהן גדול. נכון, צודק. לא פחות, כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלות את כל צורכי עצמך. אתה דואג לעצמך כל היום וכל הלילה, כל החיים שלך? אתם יודעים מה? דיברתי עם איזה בחור שההורים שלו מתלוננים ומה יהיה איתו וכו' וכו' וכו'. אתה יכול לדבר איתו? אמרתי לו, תביא אותו, נדבר איתו. הוא בא. אמרתי לו, תגיד לי, תסביר לי. הוא אומר, תשמע, הם משגעים אותי. אני אוהב את עצמי. אני אוהב את עצמי, נכון? כך הוא אומר לי. אז אני מקשיב לנו, נו. זאת אומרת, אם אני אוהב את עצמי, אני אעשה כל דבר בחיים שיהיה לי רק טוב. אמרתי לו, חזק וברוך, צא מפה. התקשרתי להורים, אמרתי להם, תעזבו אותו בשקט. הבן אדם הזה שומר על עצמו. הוא יודע מה טוב בשבילו, הוא מרגיש את הטוב, והוא לא יעשה לעצמו רע. אז תפסיקו לשגע אותו עכשיו. הוא שכנע אותי במילה אחת. אני אוהב את עצמי. אמרתי לו, חזק וברוך, תמשיך לאהוב את עצמך. זהו. ברגע שאתה אוהב את עצמך, אתה תעשה רק טוב. כל דבר שיהיה סכנה בשבילך, תראו, סתם דבר פשוט, אני אזרוק לך ככה, תוצאים את העיניים. למה? את אוהבת את עצמך, את שומרת על עצמך. את תעשי ככה, תשמעי איזה בום, כולם התכופפו. למה? זה שכלי? לא. פשוט אני שומר על חיי. זה אינסטינקט יותר גדול, כמו חתול. גם צמח יש לו את זה. זה מדרגה שהיא הרבה יותר גדולה משכל. ככה תאהב את השני. קשה, אה? מדרגה כזאת זה אהבה ואהבת לרעך כמוך. תראו איפה אנחנו עכשיו זורקים את הכדור. כמה גבוה זה. בעצם כמה אנשים צריכים לדאוג לי? כל עם ישראל. אני קם בבוקר, כמו מלך, כולם דואגים ליואל. ואותו דבר כל אחד ואחד. ככה זה צריך להיות. אתם מבינים איך זה עובד? ואז שום פגם לא יכול להיכנס בכלל, כי אין מקום להיכנס. הרי הדברים חודרים רק במקומות ריקים. אין ריק, הכל מלא. מלוא כל הארץ כבודו. למה? כי הוא רק אהבה, אהבה ונתינה. אז אין ריק, אין חדירה, אין פגם, אין כלום.
יש איזושהי הלכה, אני לא בדיוק יודעת את הפרטים שלה, אבל שאם לדוגמה אתה נמצא בלב ים, קודם כל תציל את עצמך.
נכון.
עד איפה פה הקריאה?
זה אותו דבר, כמוך, מי הראשון?
קודם אתה.
כמוך, זה הדוגמה. אז חייך קודמי. ככה זה, זה הלכה. התורה לא אומרת לנו, כן, אל תהיה דתי אפילו. אתה צריך לאכול עכשיו, זה יום הכיפורים, תאכל. אבל זה חזיר, לא חשוב. תאכל. כי החיים שלך קודמים לדת ולדעת ולשכל ולכל הדברים.
אז אם בן אדם לא עושה לך טוב ופוגע בך, אז פה זה לא עובד
ואז זה לא יחכה. אז צריך יפה, יפה. יש מדרגות שאנחנו אחד וצריך לבדוק ולברר. יש הרבה דברים. גם עם אשתי אני יכול להיות במחלוקות, אבל זה מחלוקות שהכל הוא בניין אחד גדול. ואני צריך לכבד את מה שהיא חושבת ומכבד את מה שאני אוהב, כי זה לא העניין של האהבה בינינו. העניין של אהבה בינינו הוא למעלה מזה. דרך אגב, זוג שרב ויודע בתת מודע שהאהבה שלו יותר גדולה מהמריבה הקטנה הזאת, אפילו לא דואג שהוא רב. מי שיודע, מי שנגע בזה יודע על מה אני מדבר. אבל אם כל ריב זה התנתקות, זאת אומרת שהיחס הוא לא יחס אמיתי, אין פה אהבה. יש פה דאגה כשכל דבר קטן שובר את החבילה. אתם מבינים על מה אני מדבר, כן? זה פשוט. כשאתה יודע שאתה אוהב את עצמך ברמות כאלה, שאתה לא תעשה משהו נגד עצמך, אז כל הדברים הקטנים, זה לא יפגע במהות הפנימית שלך, כי את זה אתה שומר. אותו דבר בזוגיות. אותו דבר בעם ישראל. אשר זהו לגמרי מן הנמנעות, כן? כי לא רבים הם אשר יוכלו ביום העבודה שלהם למלות די צורכי עצמם, ואיך אתה מטיל עליו לעבוד ולספק את משאלות כל האומה. השאלה גדולה, הוא שואל פה הרב. הרי הבאת אותנו למדרגות כאלה שאני כבר מפחד עכשיו. איך אני אדאג לכל עם ישראל? מה, אני צריך לאהוב את כולם? מה הפכת אותי? למה? הרי גם לעצמי קשה לי, איך אני אדאג לכל האומה כולה? עכשיו, אתם רואים, אני הופך לכם את השאלה מיד. כן? לא להישאר ברמות של, כן, רחוק, אנחנו חוזרים עכשיו למציאות. בכל זאת יש לנו פה טקסט, אנחנו צריכים ללמוד אותו, מה קורה? אני לא יכול לחיות ברמה כזאת. אז מה קורה? איך אני יכול לאהוב אומה שלמה? וזאת לא ייתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה. אין דבר כזה בתורה, לא מגזימים בתורה. כי על כן מזהירה אותנו התורה לא תוסיף ולא תגרע. כלומר, אם התורה אומרת לך, ואהבת לרעך כמוך, זאת לא הגזמה, אז אנחנו צריכים ללמוד מה זה אומר. לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ. אין תוספות פה, זה הכל בדיוק. ד' ואם מעט לך זה, אומר לך, שפשטה, שפשוטה של מצווה הזאת, כלומר הפשט של המצווה, של אהבת הזולת מכנירה עוד שעלינו להקדים צורכי חברנו על צורכי עצמנו. בעניין של הנתינה, כשזה לא נוגע לחיים עצמם, כן? על דרך שכתבו התוספות בשם הירושלמי בקידושין דף כף, בפסוק כי טוב לו עמך, האמור לגבי עבד עברי. אתם יודעים מה החוקים עם העבד. מי שלומד כמה חוקים מהעבד אומר, הלוואי עליי להיות עבד. כן? כי הוא רואה שהעבד הוא, אם יש מיטה אחת, העבד יושן על המיטה והוא יושן על הרצפה. אז מה הולך פה? וזה לשונם. הפעמים שאין לו אלא קר אחד, כן? הנה, זה הביטוי של חזה, יש לך רק קרית אחת, מיטה אחת, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד, הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך. לעבד עכשיו קר בגלל שלקחת את הקרית לעצמך ואתה בעלים. מה, לא מגיע לי? אני הבוס, הוא העבד שלי. לא. כי הוא צריך, אתה צריך לקיים מצווה אחת שנקרא וטוב לו עמך. כשהוא איתך צריך להיות לו טוב. אני הולך קצת יותר רחוק. כשמישהו פוגש אותי, הוא צריך להרגיש טוב. זה מה שצריך להיות עם כל אחד מכם. מישהו פגש אתכם, הוא עוזר אתכם, הוא נכנס לרכב שלו, הוא אומר, איזה כיף לפגוש את האישה הזאת. אתם משדרות את זה? זה מה שצריך להיות. מה כיף להיות לידכם. אתם נותנות כוח ועוצמה ושמחה וברכה ו... רוצים כל הזמן להיות בקרבה. זאת העבודה. שהוא שוכב על קר והעבד על הארץ, זה לא עובד. ואם אינו שוכב עליו, וגם אינו מוסרו לעבדו, זאת אומרת, אף אחד לא ייקח, לא אני ולא אתה, לפחות כך אני אהיה בשקט, הרי זו מידת סדום. יש אנשים כאלה, כן? אני לא יהנה מזה, אבל גם אתה לא תהנה מזה. נמצא שעל כורחו צריך למסור לעבדו, והאדון עצמו שוכב על הארץ. זאת ההלכה. ונמצאנו למדים אותו הדין גם בכתוב שלנו, בשיעור אהבת הזולת, שהרי גם כאן השווה הכתוב את מילוי צורכי חברו כמו מילוי צורכי עצמו, כדוגמת כי טוב לו עמך. אז איך אני מגיע למדרגה הזו? זה קשה מאוד. שבעבד עברי, באופן שגם כאן במקרה אם אין לו אלא כיסא אחד ולחברו אין כיסא כלל, יוצא פסק ההלכה, שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו, הרי הוא עובר על מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. כמה מצוות עשה, צריך להיזהר לא לעבור על המצוות האלה, כן? כי אינו ממלא צורכי חברו כמו שהוא ממלא צורכי עצמו. היום בעם ישראל, ברוך השם, תופעה חדשה. אתם רואים איך האנשים מתחבקים ומתנשקים כשהם רואים אחד את השני? כולם אחי, אחותי, וזה, ברוך השם, זה יש, חזרנו לאהבת עצמנו, וזה אחר כך מופיע גם כן ברבדים גדולים מאוד, כן, לאהבת אומתנו, לחוסן הלאומי, כן, כל הבושה הזאת שחווינו במשך שנים, עכשיו כולם אומרים, סוף סוף אנחנו קצת מרגישים כבוד לאומי, חייב להרגיש את זה, אם לא אתה מת, הרי מלכות, זה מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אסור לך, כי זה לא הכבוד שלך, זה כבודו של קודשא בריך ושעם ישראל יהיה גאה באומתו. והיום אנחנו צריכים להיות גאים באומתנו. זאת מצווה מדאורייתא. ואסור לעבור על הכבוד הזה ולהגיד לא, 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 אולי מסכמים וזה. לא. זה לא הכבוד שלך, אדוני. אם מחלת את כבודך, כבודך לא מחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל מלך, שום פנים ואופן. כי זה לא אתה, זה מלכותו התברך דרך המלך. זאת אומרת שאתה צריך להיות בחוסן ישועות, בחוסן לאומי גדול וחזק. גאווה לאומית. גאווה לאומית. הרב קוק היה מסתכל, יוצא ביום העצמאות, בימים הראשונים של מדינת ישראל, והיה מסתכל במשך 3-4 שעות רק על הטנקים שעוברים. לא מדבר, לא אומר דבר תורה, לא מחייך, לא כלום, רק מסתכל ובוכה. ותלמידים היו באים לשאול אותו, כבוד הרב, אחר כך בישיבה, באמצע שמה, אל תדבר, תסתכל. בישיבה חוזרים לישיבה, למרכז הרב, שואלים אותו, כבוד הרב, מה עשית? 4 שעות, הסתכלת על טנקים, על חיילים, אז... אומר, רציתי לקיים את המצווה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אמרו לו, אבל זה אסור. היום אומר הרב קוק, לא נכון, כתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל, וזכרת, זה המשך, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל אתה צריך להגיד את זה, כי אם אתה לא מעריך את הכוח הלאומי שלך, אתה לא תבין את הכבוד שהקדוש ברוך הוא נתן לך. דווקא דרך כל מה שאני רואה ואני גאה בחיילים שלי, אחרי זה אני עובר ואומר תודה הקדוש ברוך הוא על החיילים האלה. אבל אם אתה לא גאה בהם, אתה גם לא תעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן. אהבת
ישראל זה גם שבישראל כשחייל נופל, אז כל עם ישראל
בעבר. נכון.
זאת אומרת, בעצם כל משפחה מרגישים,
כי זה לאומי.
כאילו זה הבן.
נכון, כי זה לאומי.
וזה אני לא ראיתי את זה בשום.
נכון, אין, אין.
זה מישהו אנונימי, אוקיי, הוא מת, אז לא נורא, אבל
כל מרגישים. להפך, זורקים אותם כדי למות. אצלנו ערך החיים הוא ערך של האומה, כי הקדוש ברוך הוא נקרא חיי החיים. אנחנו חיים, הם להפך. לכן לפני יציאת מצרים, לפני הגאולה שלנו, שזה דומה ליציאת מצרים, צריך ביור חמאס. אותו דבר. הביור חמץ זה אותו דבר. צריך לבאר את החמאס לפני הגאולה. אנחנו ביוד דלת לחודש ניסן, מבארים את החמץ לאור הנר. פה הנר יש לו קצת יותר כוח, זה טילים, כן? אבל מבארים את החמץ לאור הנר. ואחרי זה ניגשים לפסח, ובפסח נגאלים.
אפשר ללכת רגע אחורה.
כן.
בשביל שאדם יאהב את עצמו, אז זאת אומרת, נניח, כשמגדלים ילד, והילד הקטן לא רוצה לחלוק את מה שלו, הוא פה מפתח את האהבה שלו עם עצמו, ואנחנו לא צריכים להשתדל להגיד לו, תחלוק את זה עם חברך.
נכון.
לא,
נכון,
בכלל לא ללחוץ
נכון,
את זה.
נכון, בהחלט.
כי זה אחרי זה ימעיט
נכון,
מי...
נכון, עד גיל מסוים, נכון.
מה זה, ואחר כך...
לאט לאט, ניכנס לזה, אבל לגיל קטן של ילד שאומר זה שלי, הוא צודק, וצריך לתת לו זה שלו. שיפתח את הרעיון הזה זה שלי. חשוב מאוד. בוודאי.
כלומר, מי שיחסירו ממנו את השלו, גם אחר כך...
נכון, הוא יגדל בצורה כזאת שאין שום דבר, הוא לא שומר על כלום.
אלא גם לא יכול לתת.
באים, נוקסים ממנו, והוא גם לא נותן, הוא כבר לא יודע, אין לו ערכים, שום דבר, אין לו גבולות. כל הדברים האלה הם טבעיים. כלומר, תיתנו לילד לגדול, הוא יודע בדיוק, כי הקדוש ברוך הוא מגדל אותו. תנו לטבע האמיתי הפנימי לעשות את שלו. זה הרבה יותר חזק, תאמינו לי, מכל הרעיונות הפסיכולוגיים המודרניים שאנחנו מנסים להם. והפסיכולוגיה המודרנית, דרך אגב, חוזרת יותר ויותר לטבעיות הפנימית של האדם. לא מדבר לטבע סתם, אלא לטבעיות האלוהית שבתוכנו. בעזרת השם, נראה זמנים טובים, בעזרת השם וברכה גדולה. אנחנו נמשיך.
תודה רבה. תודה רבה.